שאני דמי, אני עוד מחדש את חג החנוכה, עושה מחג החנוכה משהו כזה מופלא על דרך החסידס. מה אני מתכוון לומר? יש לנו בבית המקדש מנורה. המנורה היא שבעה קנים. אנחנו מדליקים חנוכיה. החנוכיה שלנו זה שמונה. זה פלט לאות. הרי אמרה להסביר לנו בסוף כולה שלנו עוד פעם קודמת, בכפגיל את כפדל. אמרה לנו, הדרגת השבע זה עוד סדר כזה של קדושה שמופיעה בתוך הטבע, מעל הטבע, בתוך הטבע, ומרומם את הטבע, ויצד הפנימי של הטבע. כי השבע הרי זה, אמר הרבה, גם בתפארת, גם אצלנו, זה, השבע זה הצד הפנימי של השש צדדים. ולכן השבע זה נקודה מופשטת. כאילו, השבע זה, מה זה?
גם שבת.
וגם שבת, וכן על זה הדרך וכו'. טוב, עכשיו יש לנו שמונה. שמונה שייכת לברית. שמונה שייכת לתורה, נכון? שמונה שייכת לברית, שמונה שייכת לתורה. שמונה, טוב, אז שמונה שייך לה המציאות, המציאות המרוממת שאתה אומר, היא עוד שורש המציאות. זה לא רק אתה אומר שבת, זה הדבושה שמתגלה בתוך המציאות. היא מעל המציאות, השביעית נקודה מופשטת, השביעית נקודה רוחנית. אבל זה סדר כזה שהוא שייך אל, אל המציאות הזאת, הפנימית של המציאות, שמתגלה במחיה את המציאות. פתאום אתה מגיע לחנוכה, שמונה, אם היו מתקנים שבע, אז היינו מבריחים את תחושיית הבית יוסף. זאת אומרת ששאלה בית יוסף למה שמונה? הרי אני עושה שבע ימים, אז היינו עושים שבע ימים ושלום על ישראל, כלומר, אבל לפי החשבון ארוך משל המהר"ל, למה לא לעשות שבע? למה לא לעשות שבע?
נראה גם מהר"ל שהיוונים יש להם את הכוח הזה של השבע. שלכאורה היוונים, כאילו, הם הגיעו למדרגת השבע, אני לא הצלחתי להבין איך זה יכול להיות. היוונים יש להם, כאילו, מדרגת החוכמה כל כך זה, מכריע את המאחז, הנקודה השמינית.
אז אני הייתי מנסה להתנסח ככה, כלומר, אני רגע אחדד את השאלה. היוונים, אומר הרמב"ם, אריסטו, זה שייך לפסגת השכל האנושי. אבל פסגת השכל האנושי שתחת השמש, לא שמעל השמש. כלומר, המציאות הזאת של אריסטו, שהוא עכשיו היה חכם גדול וכולי, והגיע למה שהגיע. אז הרמב"ם עצמו אומר במורה נבוכים, שזה הרב זצ"ל מאוד מדגיש, ואורות האמונה, ורב דוד גם עושים איזה עניין גדול מהפרק הזה, כשאריסטו הגיע לשאלה, האם העולם קדמון או העולם מחודש? אריסטו אמר, עולם מחודש. אומר הרמב"ם במורה נבוכים, תדע לך, אריסטו בזה נפל בשקר הכי גדול שיש, וזה מעיד על כל שיטתו שחסרה לנקודה הפנימית, למה? אז אני אומר, תתבונן בו זה אחרי זה במהר"ל, וזה קשור אלינו ברמב"ם,
ברמב"ם,
ברמב"ם, ברמב"ם, ברמב"ם, ברמב"ם, ברמב"ם.
זה שעולם
מחודש
זה לא טוב.
שעולם קדמון, סליחה, שעולם קדמון, שעולם קדמון.
זה מה שהיה קודם.
שעולם קדמון, כן, כן, כן. למה? כתוב במהר"ל נבוכים ככה. בעצם שני המושגים של עולם קדמון ועולם מחודש, בעצם את שתיהם אתה לא יכול להבין. כי בעצם מה אתה אריסטו? אתה אריסטו, אדם חכם וחכמות עולם הזה. אז אתה מחפש, אומר הרמב"ם לדעת, זה דבר בסיבותיו. אז אתה אומר, טוב, יש את השולחן. איפה השולחן הזה הגיע? מהעץ. טוב, העץ הזה, מאיפה העץ מורכב? העץ מורכב כי הוא גודל באדמה מהחומר הזה והזה. טוב, ואז אתה מנסה כל דבר, לחקור דבר בסיבותיו, ומאיפה מגיע הגשם, ומה העץ גדל, איך זה... אז אתה מנסה כל דבר בסיבותיו לשלשל למקור הראשון שלו. לכן באמת המחשבה האריסטוטלית היא באמת מאוד עסוקה, אז מה המקור של העולם? למה? כי באמת זה חוכמה כזאת שאתה אומר, אז מה הסיבה של זה? ומה הסיבה של... אני מנסה כל דבר להבין את הסיבה שלו, לשלשל את הידיעה שלי למקור יותר פנימי, יותר פנימי, יותר עליון, יותר עליון, יותר עליון. זה מחשבה מאוד מאוד יפה. אני אומר בסוגריים, להפוקי ממחשבתנו היום בעולם המודרני. שהיום אנחנו אף לא חושבים כמו אריסטו, היום אנחנו חושבים, אנחנו חושבים מה שאנחנו אומרים, טוב, איך אנחנו יכולים להפיק מזה משהו? איך אנחנו, איזה אנרגיה אנחנו יכולים לעשות מזה, איזה תדרים אתה יכול, כל דבר אתה חושב מה אתה יכול להפיק, כאילו, מה אתה יכול להוציא ממנו. אתה לא חושב מאיפה הוא בא, מה המקור שלו. אלא, אז מה אפשר לעשות מהדבר הזה? איך אני אפרק אותו ואני יוציא ממנו הרבה אנרגיה? איך אני אפרק מזה ואני יוציא מזה חשמל, ואני יוציא מזה ככה, זה היום המחשבה שלו. אבל המחשבה הפילוסופית, כיוון שהיא מחשבה שמגובלת במחשבה הרוחנית, אז היא מנסה לדעת, אז מה מקורות הדברים? עכשיו באמת, אני אומר, באמת, יש הרבה מאוד במחשבה המדעית של היום, אתה לא צריך לחשוב רק מה מקורות הדברים, אתה צריך לחשוב באמת איך אתה יכול להשתמש בדברים בצורה מאוד מאוד טובה. מה מקורות הדברים? אבל, אני חוזר לנקודה שלנו, מה מקורות הדברים? זה מחשבה שהיא באמת, היא מחשבה יותר עם נטייה רוחנית, להבין את מקורות הדברים. הגיע אריסטו לצומת. האם עולם קדמון, או האם הוא חומר קדום, או עולם נברא. אומר הרם, ואם אריסטו היה איש אמת, הוא היה יכול להגיד, אני לא יודע. שתי הצדדים פה בצומת, אומר, מרגיש הרם. שני הצדדים אני לא מובנים לי. שתי הצדדים השכל המושל יכול לתפוס אותם. כי למה? כי אני מנסה כל דבר להבין מה המקור שלו. עכשיו, כשאני ברחתי לתשובה חומר קדום, אני באמת, אני לא יודע מה זה חומר קדום. ברחתי לתשובה שבאמת אני לא מבין אותה. אני בעצם אומר בתשובה הזאת חומר קדום, הכלי, יש משהו שהוא תמיד היה. תמיד היה. מאיפה הוא הגיע? הרי זה בדיוק כל החוכמה שלך, לדעת מה המקור של כל דבר. חומר קדום, בעצם אני לא, תשובה, אני לא יודע. עולם נברא. אתה בעצם אומר, גם אני לא יודע שום דבר. כי אתה אומר, יש מציאות אלוקית, שאני לא תופס אותה בשכל האנושי שלי, כי השכל האנושי שלי הוא מוגבל, הוא חומרי. אני לא יכול לתפוס את המציאות האלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא העולם, העולם נברא, ויש פה איזו נקודה שאני לא יכול לתפוס אותה, כי אני כל דבר מנסה להבין מה המקור שלו, מה השורש שלו. העולם נברא, אני לא יכול לדעת איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או בשום חכמנו להגיד מעשה בראשית לבשר ודם, אי אפשר. אז אתה לא יכול להבין איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולם החומר. אומר הרב, אם אריסטו היה אדם ישר, ולא היה תכף נסביר את זה נופל בפח החומרנות, היה אומר, לא יודע את שתי הצדדים. עד כאן מגיעה חוכמה אנושית. עכשיו נוסיף עוד דבר, שזה גם קצת כתוב ברמב"ם, לא מפורש, אבל הרב בצל, כאילו במצא את זה מהרמב"ם, אומר הרמב"ם, זה לא סתם אריסטו בחר חומר קדום. כי חומר קדום זה בעצם הופך את כל הבריאה למשהו מאוד מאוד חומרי. משהו מאוד מטריאליסטי. לכן אריסטו נתן לחומר קדום. כי אם אתה אומר, עולם נברא, זאת אומרת שמה, יש פה סוד לעולם.
רצון, כן.
סוד רצון, המדרגה השמינית של המציאות. אז אומר הרמב"ם, לא סתם אריסטו נתן למציאות הזאת של חומר קדום. ככה זה המחשבה החומרית שהיא מאוד הייתה עמוקה עד שהיא הגיעה לחומר קדום, אבל אז היא הגיעה לחומר קדום. עכשיו הבנית הייתה, היה בה גם עומק מאוד גדול, כי מה שמכונה בלשון רבותינו חומר יולי. חומר יולי זה מה שכתוב ברמב"ן, מיכל מייסה בראשית, וברמב"ם גם מורון יחוסי נזכר, עוד הרבה ראשונים. זה באמת חומר מאוד ראשוני שהוא שייך לסדר כזה שאתה אומר, זה ממש קשה להבין את זה. זה חומר בלי צורה. חומר שאין בו צורה. מה זה טלף
לא? זה לא אטום גם, כאילו בוא נגיד את הרמב"ן, זה אוקיי.
כן. אני מצאתי לזה דוגמה מעולם הטבע, סתם פעם סתם לך חשב, כי עכשיו יש הרבה, הגיסה שלי עובד בזה בדיוק כפרופסור, תגוד בדבר, הנדסת רקמות. שלא עלינו עם מישהו, חס חלילה נקטע לו יד, נקטע לו עבר, אתה לוקח לו טעים מהגוף שלו, ואתה ממש יכול לבנות לו עבר משלו, להשתיל לו, ובדרך כלל הבעיה זה שהגוף דוחה את הגוף, אבל פה הגוף לא ידחה, כי זה שלו. מאיפה לוקחים, מאיפה בונים את זה? יש בתוך האדם, גם בתוך עצמנו גם יש. אבל
לא רק מהאדם הטבורי, כאילו.
כן, ולא רק מהאדם הטבורי. כשאדם נברא,
זה טעים שלא אומינו,
כי זהו, כשאדם נברא, אז הוא נברא מזרע וביצית, והטעים עדיין לא מתמיינים. אחרי זה, הטעים לאט לאט מתחיל להתמיין, כשזה מתפתח, מתפתח, משתי טעים, משתי טעים, 4, 8, 16, 32, 164, ואז מתישהו זה מתחיל להתמיין. זה הופך להיות העצם, זה הופך להיות תאי שריר, זה הופך להיות תאי אור, זה הופך להיות הטעים מתמיינים. אבל אם אתה תופס את הטעים, כאילו ממש, כאילו ממש הזכיר לי חומר יולי. זה לא ממש ממש, זה כאילו זה תקנתה, אבל זה תא בלי צורה. ואז כאילו החוכמה בזה, לקחת את התאים, להפוך אותם, איך שאתה רוצה את זה. אתה אומר לך, תפכה לי לדם, נפגע לעמוד שדרה, שזה מה שעושים. אתה בוא לעמוד שדרה, ואתה משתיל לו. זה יהפך להיות העצמות, זה יהפך להיות הרקמות, זה יהפך להיות, זה אתה בדיוני, זה נשמע זה. כולי שזה יהיה הרבה רפואה לעולם, הדבר הזה. אז אני אומר, היוונים הגיעו גם לחומר יהודי, זה פלא פלאות. הם הגיעו לחוכמה גדולה, אבל איזה שאתה מגיע לצומת הכי משמעותית, שהיא נותנת את המשמעות לכל העולם, האם זה חומר קדום או עולם נברא, כי זה שתי עולמות אחרים לגמרי. אוקיי, אז אני תמיד אומר לבחורים, כשאתה לומד מורה דיווח עם חומר קדום או עולם נברא, אתה אומר לעצמך, האחרון שהתלבט בשאלה הזאת ברצינות, בטח הוא חי לפני איזה 1500 שנה. כי עולם קדום, חומר נברא, מה אתה רוצה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתה רוצה? זה נכון, אבל זה לא נכון לגמרי. כי אתה, אם אתה באמת מבין את שתי הצדדים של הספק, מה זה אומר? שאם אתה הכרעת חומר קדום, הפכת את העולם לעולם מטריאליסטי. של 7, בלי 8. ואם אתה אומר, העולם זה עולם נברא, אז בעצם הפכת את העולם למציאות אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הכל יש לו תכלית, הכל יש לו מגמה, הכל קשור למציאות האלוקית, הכל יגיע אל הייעוד האלוקי שלו. אז זה כבר עולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה עולם אחר, זה משהו אחר לגמרי העולם הזה.
אריסטו לא ראה את ההוכחות של הרמב״ם?
מה זה? אריסטו? הוא מת הרבה שנים לפני הרמב״ם, כן. אריסטו, אחרי שהוא כבר מת והיוונים נגמרה החוכמה היוונית, אז החוכמה היוונית די, היא כבר הפיקה, די עברה מן העולם. אחר כך הערבים המוסלמים, הם גילו את אריסטו. כמה מאות שנים אחרי שהוא נפטר. ואז התחילה הפריחה של אריסטו מחודשת בארצות ערב, אצל הפילוסופים הערבים. זה היה כמעט 800 שנה אחרי שהיה את אריסטו באירופה. אז התחילה 800 שנה, ואז הרמב"ם מתחיל לכתוב את מורה נבוכים, כי כולם פתאום התלהבו מהפילוסופיה של אריסטו. כל חכמי המזרח וזה, והפילוסופים הערבים. ואז הם מצליחים לבלבל את כל זה, ואז הרמב"ם כותב את מורה נבוכים על כל אלה שנבוכים באריסטו נגלה בית. לא בנגלה אלף, כן. אבל אריסטו ואפלטון. אז הרב תמיד אומר שבזה, שרבי דוד הנזיר, שהוא היה הרי גם בקיא גדול בחומות הפילוסופיה, והוא יצא להגן בשצף קצף על הרמב"ם, אז הוא אומר שמה שאומרים שהרמב"ם היה אריסטוטלי, הוא אומר זה טעות גמורה. זה נכון שהרמב"ם מאוד מאוד העריך את אריסטו ואת חוכמתו. אבל ברגע שהרמב"ם, כשהגיע לשאלה הכי מרכזית, חומר קדום עולם נברא, והרמב"ם אומר אי אפשר להגיע לזה בשכל האנושי, ועל פה עכשיו אתה צריך לדעת מה התורה אמרה לך, והתורה אמרה לך העולם נברא, זהו, זה כבר משנה את כל התמונה. זה כבר כל התמונה זה משנה. כי זה אומר לך, עולם נברא, אז כל העולם הוא כבר אחרת לגמרי. למה כל זה קשור אלינו? אז אחר חוזר אלינו. נעצה לנו, יציזה וערה וגיורה בשמי שמיה. בבית המקדש, אתה אומר, מה יש לנו? יש לנו את המנורה, שבע קנים. בחנוכה, שאתה עכשיו נמצא בבית המקדש השני, ואחר כך שאתה נמצא בכלל, שאין לנו עדיין בית מקדש לצערנו, ונראה בימינו, פתאום בחנוכה, אתה עכשיו עם החנוכיה, אתה כבר עם השמונה. הרי בבית מקדש אתה עם השבע, ובחנוכה פתאום טיפסת השמונה. מה אומר רבי אברהם? הרב זצ"ל אומר, שאתם יודעים, יש לרב תשובה, אחד מהתירוצים על בית יוסף, הרב אומר למה? הרב אומר, לא רצו לעשות חנוכיה של שבע. למה לא רוצה לעשות חנוכיה של שבע? כי אסור לעשות מנורה תבנית מנורה. אסור לעשות מנורה תבנית מנורה, ואז הרב מרחיב בתשובה המפורסמת שלו, שהרב אומר, בבית המקדש בשביל להתקרב אליו, צריך להתרחק ממנו. זה הביטוי של הרב, הריחוק המקרב. כלומר, הכוונה, אתה רוצה להיות קרוב לבית מקדש? אל תעשה שולחן. הרי לא, זה רק הדוגמה, נכון? בראש השנה. לא יעשה אדם שולחן, תבנית שולחן, מנורה, תבנית מנורה, מזבח, תבנית. אתה חושב שאתה מתקרב לזה? הפוך. אתה בכלל לא מתקרב לבית המקדש בזה שאתה עושה, אתה עושה משהו דומה לזה. אתה צריך לתת את המרחק שמנחה לבית המקדש. אז אל תעשה דומה. והרב הזה אומר, נכון, בית המקדש, זה כמו מדרגת שם הוויה. וזה מאוד שייך, באמת זה שייך באופן מהותי. והרב אומר, כמו שם הוויה, אנחנו לא מזכירים אותו כל הזמן. רק פעם אחת, וזה, וזה, הפוך. בזה שאתה לא מזכיר את זה, בזה אתה מתקרב לזה באמת, כי אתה אומר, זה מרומם, הכל ברוך אותי לה. טוב, אז הרב אומר שמונה, למה? כי לא רצו לעשות שבע. אבל במהל"ל כתוב לא כך. במהל"ל כתוב הפוך, שמונה זה מעלה מאוד עליונה. אז אם שמונה זה מעלה עליונה, אז מי יוצא שזה מרב סניגרי. הכל יתהפך לנו בחשבון. לבית המקדש רק שבע, ואנחנו עכשיו פה, שנמצאים פה ומדליקים בגבעת שמואל, אנחנו מדליקים שמונה, עד כיצד. נכון? זה צועק פה על לב השמיים. נכון? זה...
אבל באמת השמן
של השמן של המנורה שהיה בחנוכה הוא באמת שעה במקום אחר, כי באמת היה מקום גדול. כן. אז זה... מבחינת
קודש קודשים,
שהיא
כאילו למעלה
מן המידה, למעלה מן המניין. נכון. זה מה שככה בא, קודם רק רמזתי ולא אמרתי, זה עכשיו שזה. נכון, המהר"ל אמר לנו שבעצם הנס של חנוכה הוא בעצם בא ממדרגת קודש הקודשים. מהאור של קודש הקודשים. נכון? ואז בעצם אנחנו פה הופכים להיות ממש על דרך החסידים. כלומר, כשהחסידים אומרים לך, שמע, אתה יודע שאתה מדליק בנר חנוכה, אתה יודע לך מה אתה מדליק, נרות מהאור הגנוז, מהאור הכי עליון, מהזה, מהרגע הכי עליון, נכון?
הקפה.
מה זה?
יאיור, מההוצאות.
יאיור, מהקפה של היאיור, וזה...
36
נרות. 36 נרות, כנראה 36 שעות שהאור הגנוז שימש, וזה... פתאום זה נהיה האור הכי עליון, נכון? האור הכי עליון. אתה רוצה לפה זרם אז מאוד לא נהרד. אומר לך, אמרת לדעת לך, הנרות של חנוכה הם משאבים את כוחה בקודש הקודשים. לא מהמנורה. לא המנורה. זה שואב את כוחו מקודש קודשים, זה שואב את כוחו מהמדרגה של השמונה. ולמה רק נגיד את זה? כי יכול להיות שדווקא משפלנו זכר לנו. כלומר, יכול להיות שיש לנו את ההערה הזאת של, של השבע, אנחנו לא יכולים להופיע אותה. אנחנו לא יכולים לגלות אותה. אין לנו בית מקדש. אנחנו לא יכולים לגלות את זה. אתה עכשיו עסוק בחנוכה, שזה בעצם הכנה לגלות, לבית, כל בית שני שלא הייתה בו השראה שכינה. ואחרי זה לכל הגלות של 2000 שנה. אתה לא יכול לגלות את ההערה של השבע. אתה לא יכול. ממה אתה צריך לשאוב? אתה צריך לשאוב מההערה של השמונה. אני נותן לזה דוגמה רגע, זו דוגמה, אני חושב, מאוד מתוקה, צריך להתבונן בטוב.
אני צריך לשאול את השם,
אז זהו, מה אני רוצה להגיד למה? כתוב בברייתא בסדר ברכות. אחד, הוא נמצא בגבעת שמואל. לאן הוא מכוון את פניו? ירושלים. נמצא בירושלים, להר הבית. אם הוא נמצא אבל בספינה, או נמצא בטנק והוא לא יודע מה זה, מה הוא יעשה?
ליבו עליו שם.
מה? קודם כל מסתובב, לא?
אין, הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע איפה. כתוב הברייתא,
במקום
אחד יכוון שבוע לא יושב שמיים, ובמקום שני כתוב, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. רגע, מה בית קודשי הקודשים? אני כשאני לגעת שמואל, אני מכוון לירושלים. ההוא שנמצא באונייה ולא יודע, הוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים? זה פלא פלאות, אז אני אומר, זה דוגמה הזה. כשאתה נמצא בתוך סדרי המציאות, אתה אומר, אני יודע איך אני בגלל שמונה, אני מכוון כנגד ירושלים. אבל אם עכשיו כל המציאות מבולבלת, תכוון לנקודה הכי פנימית של המציאות. הרי בכל מקרה אין לך את המציאות, אתה לא יודע ממה לשאוב, נכון? אז תשאל מה הנקודה הכי פנימית. כשיש לנו את הקדושה החיה, אנחנו שואבים מהשבע. כי זה שבע, זה חי בתוכנו. והשמונה מסתתר, והנשמה של השבע כמובן. אבל אם אין לך את המציאות הזאת, כי אין לך בית מקדש, אז מה תעשה? תשאב מהשמונה, תתפלל לשמונה, תרצה את השמונה, תכוון לשמונה, כי זה כמובן הנשמה של הכל. אז יוצא שהנרות חנוכה, זה בעצם, זה שייך על המדרגה הזאת של האור הפנימי של קודש הקודשים. לא האור של המנורה, מה שאנחנו מורגלים בזה. אני לא יודע אם להגיד את המילה לא האור של המנורה, כי גם יש אפילו ברם בשבת שה... ודרך הנקודה הזאת של מה שחכמים אמרו, שבקודש הקודשים יש מדרגת התורה. והרוצה להחכים ידרים, היא גם מנורה בדרום, אז אתה רואה שהחוכמה של קודש הקודשים, בצורה הגלויה שלה, היא מופיעה דרך המנורה. אז יש קשר בין מדרגת המנורה. אבל קודש הקודשים זה נשמת הכל, זה נשמת המזבח הזה, זה נשמת המנורה, וגם נשמת השולחן. אבל עכשיו כשאני מדבר על בחינת החוכמה, בחינת החוכמה היא מהירה מקודש הקודשים אל המנורה וכו'. אז כשאתה נמצא בפועל בית המקדש, שאתה שואב מהמנורה, ששואב מקודש הקודשים. כשאתה לא נמצא, אתה אומר, אני עכשיו מכוון אל המדרגה הכי עליונה, אני מכוון אל המדרגה הכי פנימית, אל נשמת הכל, משם אני צריך לבנות את הכל. וזה שייך, אני חושב, אולי אחר כך לסדר, שמה שהוא אמר, שמה שהזכרנו גם בסוף, מהר חטפנו את זה, שבית המקדש נברא האורה. בית המקדש, משם נברא האור. זה המקום הכי רוחני, הכי פנימי, הכי עליון, משם נבראת האורה, ומילא, האור של מה שהוא אומר שמתחיל בקפה כסלב, כי הרי מי קפה אלול נברא העולם, ואז עד אז מתחיל להחשיך, ובקפה בכסלב מתחיל האור לעלות, נכון? כי מתחיל היום, תדע לך, האור שמתחיל לעלות בקפה כסלב, שזה לכאורה אור מאוד חיצוני, זה האור של הטבע, מאיפה הוא שואב האור של קפה כסלב? הוא שואב מהאורה של בית המקדש. הוא שואב דווקא מהמקור הכי פנימי, שמאיר עד המדרגה הכי חיצונית. כן.
זה היה להיות דרך המקום הכי חשוך, כאילו דרך העדר הגמור, דרך זה שנחרב את המקדש. כאילו,
זה לא חייב להיות. כלומר, אני חושב שהדרך הטבעית לשאוב, זה לשאוב מתוך המנורה, ומשם להתקדם לקודש הקודשים. אבל כשאין לך את המנורה, אז בכל מקרה אין לך מנורה. אז כבר תשאב מתוך מדרגת קודש הקודשים. לכן הבאתי את הדוגמה הזאת, אתה אומר, אם אני יכול לכוון לירושלים, אני מכוון לירושלים באופן ממשי. אני לא יכול לכוון לירושלים, אני נשאר לי רק הלב. אז תכוון את הלב למדרגה הכי פנימית.
זה שאין לך, יש לך מדרגה יותר.
בכוח. כמובן. בפועל, כשיש לך, אז אתה מרוויח הרבה מאוד, כמובן. אתה מכוון את הפנים, את כל האישיות, את כל הגוף, את כל הזה. אבל כשאין לך, אז תכוון את הלב למדרגה הכי גבוהה. כמובן, זה מתוך הסתרון, כן.
איפה המהר"ן מתמודד עם המנהגה של שבע? המהר"ן גם אומרים, שבע כאילו, זה כאילו המנורה, זה לא הסוגיה בכלל, זה לא כאילו מה, בגלל מצווה כאילו נתקן נס, בכלל לא הסוגיה.
כן, לא, אבל כשכל המהר"ן מסביר על השמונה,
זה חנוכה.
מה זה? לא, בסדר, אבל אני אומר...
אולי אני מבלבל מצד התשורה, אבל...
כן, אבל הוא אומר, הנהגת העולם הטבע הוא תחת שבע, כי בשבעה ימים נברא העולם הזה הטבעי. עכשיו אני אומר, אם אני משלים את זה, יש הקנה טבעי, הקנה כולל שבת. טבעי כולל מנורה. נכון? המנורה היא גם שבע, המנורה של בית המקדש, זה משהו של אחר כך בעצמו. אז הוא אומר, כן, חנוכה זה לא המנורה של בית המקדש, זה האור של קודש הקודשים, הוא עונה. אז אני אומר, זה ממש חסידס הדבר הזה, התהפך להיות. כלומר, המנורה של בית המקדש זה שבע, המנורה של חנוכה זה שמונה. זה יציב הבאה, מגיע ראשי שמיה, זה הכל התהפך. זה ממש כמו שהחסידים, הופכים את הכל תמיד, עושים לנו תמיד הפוך.
לא תמיד... אבל זה כן טענה של החנוכיה, חנוכה זה לא בגלל המנורה.
כן, זה חידוש גדול, לא?
כן, בסדר.
אני קראתי בברייתא, קראתי תנו רבנן, 25 זה נכנסו, ולא מצאו פח שמן להדליק, והדליקו ונעשה נס, והדליקו משמעת, כל זה נס של המנורה. הנס קרה בגלוי במנורה, אומר המהר"ן, אבל בעצם כשאבת מקודש הקודשים. יש פה חידוש מאוד מופלא.
אנחנו אומרים שגלוי בשבע יותר גבוה משמונה בכוח.
נכון. מצד העולם הגלוי, שבע זה הגלוי. מצד העולם הפנימי, שמונה זה הפנימי. בחנוכה עיקר הנס המדרגה הפנימית, כי אנחנו לא שלטנו, זה היה מלכות יוון ששלטה. אנחנו עכשיו התחלנו איזה משהו לשאוב מהעולם הפנימי של השמונה, ולחדש את ה... לשאוב מהפנים של השמונה, ולחדש כמה שיכולנו בתוך המציאות החיצונית של השבע. להעיר את המנורה.
שחזר
מלכות ישראל, זה היה 200 שנה, אז לשאוב מתוך העולם הפנים של השמונה, להדליק את המנורה של השבע. אבל המהר"ל הזה כאילו מתמודד עם הקושיה, מה פתאום שמונה, המנורה היא שבע. זה היה מתאים שבע. זה מאוד פרק לא.
כדי לגלות, כאילו, את השמונה. אם היינו, כאילו, שואבים מתוך השמונה את השבע, ואז ממשיכים, אז לא היית מגלה את השמונה.
נכון, נכון. אתה רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שבעצם שאבת מהפך שחתום בחתמו של כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, אומר המהר"ל. משם שאבת את הנס. זה המקור שממנו כאילו נולדה המציאות מחדש. נולדה המציאות מחדש. כן. טוב, זה השלמת זה. אז עכשיו יש לנו באמת שלושה דינים, נכון?
זה דילמה על ההתחלה, אבל נראה לי זה כאילו איזה מצטר בדיוק כזה שחשוב, נראה לי מה שהמהר"ן מדבר על הכלי, על הנשמה, הכל...
כן, 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 כן. אז המהר"ן, קודם כל, אתם יודעים, סתם לדין הזה, ממש מפליא הדבר הזה. המהר"ן אוסר להדליק בנרות, בנרות של שעווה. למה? כי זה נקרא אבוקה. זה ממש פלא פלאות.
כאילו איזה פתילות שזו מכמה.
מה זה?
כן, כלי.
כן, זה כאילו ברגע שאתה לא עושה כלי ואתה לא שם איזה פתילה, אז בעצם זה כאילו זה הכל זה גוש אחד. זה כאילו זה כמו אבוקה, טוען המהר"ל. יש לו פה חשבון הזה. אני לא זוכרתי, לא הספקתי להסתכל, אבל בני, אתה, זה, זה, הפוסקים האחרונים לא חששו למהר"ל כל כך. הזכירו אותו. הזכירו אותו, אבל לא חששו למהר"ל. אבל באמת, לפני פלאות, המהר"ל אומר לא לקחת, לא לקחת נרות, נכון? והמהר"ל פה באמצע, אז אני לא יודע אם ראיתם פה, אז יש לכם, אני לא יודע בטח בהוצאות החדשות, איפה נקרא את זה? בסוף הדין הראשון, אצלי זה בעמוד כבד, ועוד. ועוד, כי כאשר הושלם הצורה, זה בערך עמודה אחת לפני שאומר הדין השני. ועוד, נוהגים להדליק נר של חנוכה אחר שיחלה רגל בן השוק, סומכים על דברי רי. בטח ברוכות החדשות חילקו את הדינים. אצלי כבד, עמודה ימנית למעלה. יש לכם איפה הדין השני? יש לך דין השני של...
יש פה מפרש, יש לי זמן הדלקה.
יש פה הרבה ועוד, איזה ועוד.
מה שנוהגים להדליק נר חנוכה אחר שיחלה רגל מן השוק וסומכים על דברי רי. לא, אנחנו בכבב, אתה בהצעה רגילה, כבב עמודה ימנית למעלה. אז יש לך מה?
קפה עמודה. ועוד כאשר הושלם העולם?
ועוד כאשר הושלם העולם, כן. ועוד כי, אז עכשיו בערך עמודה אחת לפני זה, עמודה וקצת לפני זה, ועוד כי כאשר הושלם העולם, קיבל העולם צורה אלוקית, כמו שהגוף מן האדם, כאשר הושלם, מקבל הנשמה אלוקית שנקראת נר, כמו שהתבר למעלה, כי עיקרי הנשמה נר. וכך העולם כאשר הושלם, וזה היה ביום השבת שבו הושלם העולם, אז היה מקבל הצורה, ודבר זה נקרא נר, ודבר זה עושה שלום אל הכל, שכל אחד עומד בשלו, ואינו נכנס בגבולו של אחר. כי זהו עניין הצורה שהוא שלום אל הכל, ולכך נקרא נר של, של שבת שלום בית, כי נר של שבת הוא דוגמה ודמיון לזה. לכך צריך שיהיה מדליק נר ולא אבוקה, וזהו תם הגאון עם דאסרי כשהשבה כרוכה על הפתילה וכו' וכו' וכו'. טוב. אז אומר המהר"ל, צריך להיות מציאות כזאת, אני מצרף גם את מה שהוא אמר למעלה, שיהיה לנו כלי, ואחרי זה בתוך הכלי יהיה לנו את הצורה. כלומר, האש, האחוזה בפתילה, זה שייך אל הצורה, זה שייך אל מדרגת האדם, זה שייך אל מדרגת נר חנוכה, שהנשמה עומדת מחוץ לגוף. היא מחוץ לגוף, היא לא מרובבת בתוך הגוף, היא עומדת מחוץ לו. וזה מה שאנחנו פה דילגנו בהתחלה, בדבר הזה של התחלת הדין הראשון של המהר"ל, שהוא אומר לנו שהסדר הזה נר השם נשמת אדם. אז אני פה קצת היה בשבילי פלא הדבר הזה, כי אני תמיד הורגלתי מתוך מסכת שבת שדווקא נר זה הכלי. נכון? כן, ככה פשט המשנה, זה מ"ג. פה המהר"ל, אני לא יודע איך לי להישב את זה עד הסוף, אבל המהר"ל אומר לא, זה חייב להיות כלי, והכלי הזה מבליט את הצורה שבו. כי העניין של הנר חנוכה זה הנקודה הזאת של הצורה, של הצורה שהיא על החומר, שהיא נבדלת מהחומר.
מה זה הפתילה?
מה זה? הכלי זה, הכלי זה, זה הכלי שמחזיקו את השמן, והפתילה והאש, שכאילו בתוכה זה הצורה. זה הסדר הזה של הצורה. וזה אני חושב, הוא לא ממש אמר את זה, אבל נדמה לי שזה ממש, כן, משהו מכוון שהוא רוצה לומר, הרי זה מה שאמרו, ההבדל בין החוכמה היוונית לחוכמה, החוכמה היוונית היא חוכמה אנושית לחוכמה אלוקית, או מה שדיברנו היום על אריסטו. החוכמה האנושית היא חוכמה שהיא בנויה בתוך סדרי המציאות, היא מעורבבת עם המציאות. החוכמה האלוקית היא נבדלת מתוך המציאות. אבל על נר חנוכה, הנקודה הכי פנימית שלו, זה הנבדלות של החוכמה האלוקית מהמציאות. ולכן צריך להרדיק את זה למשהו שהוא נבדל, כמו שהנשמה נבדלת מן הגוף, והנשמה היא שייכת לחוכמה האלוקית. נכון? טוב, אז זה ואחר כך גם בתוך הדין השני, גם יש לו איזה סדר כזה להדליק בשקיעה, וגם זה אני לא הבנתי טוב את החשבון של המהר"ל שמה שאני זה. שוב, בסוף הדין השני הוא אומר, אחרי שהוא מסביר לא לעשות זה, להדליק רק בחצי שעה, כמו שאתה תרמב"ם. ועוד יש לפרש, כי זמן הדלקה הוא אחר שתקרר גם לשוק בצלנו, זה כף זין, במודע שמאלי שתי שורות למטה. כי זמן הדלקה הוא אחר שתשקע החמיים פני שהדלקת הנר, ובשביל שעשה השם יתברך להם ניסים בנרות. והיום הוא מיוחד להנהגת העולם בטבע ובמנהגו, והתחלת הלילה, שהוא אחר היום מורה על הניסים, שהם אחר הטבע, והלילה הוא מיוחד ביותר לניסים, ודבר זה מבואו בכמה מקומות, כי הלילה הוא מיוחד לניסים, ולכך אחר היום ששקע החמה, ראוי להדליק הנרות על הנשע עשה עם ההם, והוא אחר הנהגת הטבע. אבל אם לא הדליק אחר שקיעת החמה, אין זה אחר הנהגת הטבע, וכמו שקראו ימי חנוכה, 8 ימים, ופירשנו כי השמיני הוא על הנהגת הטבע. ואל הטבע שייך שבעה כנגד שבעת ימי בראשית וכו' וכו'. נדמה לי שההסבר שאמר לו כזה. כשאתה, יש לך הנהגת יום, ויש לך הנהגת הטבע. יש לך הנהגת לילה. שם כאילו העולם נעלם, כאילו העולם נמחק. אז אני משתמש בדוגמה הזאת שהזכרנו קודם. אתה אומר, אתה חי בתוך עולם סודר, אתה פונה מגבעת שמואל לירושלים. אתה חי בתוך עולם שהכל נעלם, כל הסדרים החומרים, כל הסדרים הטבעיים נעלמו. זה שייך להנהגת הנס. אז רוב ניסים יפלט בלילה, יש לאשכנזים כל העולם פיוטים על כל הנסים שירו בלילה. אז אומר המהר"ל, אבל הזמן שמבליט את מדרגת הנס זה התחלת הלילה. לא נכון להגיד כל הלילה, אלא הנקודה דווקא של התחלת הלילה. למה הנקודה של התחלת הלילה? אז אני אשתמש בדוגמה הפוכה של מה שהמהר"ל אומר על הילד השחר, על היום. הילד השחר זה זמן מאוד מיוחד. למה? כי נגמר הלילה, זאת אומרת נגמר הסדר של הלילה, ומתחיל עכשיו הסדר של היום, אומר המהר"ל, החלפת המשמרות. כלומר, בעצם ככה, כשאתה נמצא עכשיו בתוככי הלילה, אז כבר הגעת לסדר של הלילה, זה כבר כאילו נהיה הסדר הקבוע. מתי מובלט הסדר של הלילה? בהתחלת הלילה, אז מובלט הסדר הזה של הלילה. מה זה?
כי הכל
מתערערת, היא מתערערת ומגיע הסדר החדש. אז לכן ההבלטה של הסדר החדש היא במעברים. לכן אומר המהר"ל, עזבת את היום, התחלת את הלילה, הבלטת הסדר החדש זה במעבר, לכן נקודה של התחלת הלילה היא דווקא שייכת אל הנקודה הזאת שמבליטה את הנהגת הנס. כי אחר כך כאילו כבר הנהגת הנס נהיה את הסדר. אז לכן ההתחלה היא זאת הנהגה שמבליטה את הנהגת הנס, לכן המהר"ל מוצא בזרים איזה שיטתו הלכתית, להדליק כמו הרמב״ם. רק חצי שעה ראשונה, לא יותר. בפלט לא, זה ממש מביא לדבר הזה.
שדה רב, לא מצאת את הכוכבים עד לא.
מה זה?
הוא יוצא את הכוכבים לבד, כאילו איך שמתחיל לספק לילה, כאילו העברה של העל, כי זה הנהגה מתחילה להתערב.
הנהגה מתחילה, כן.
הוא
מדליק מהשקיעה, לא? כן, 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 יותר הפשט שלא מדליק מהשקיעה. ככה היו מדליקים באשכנז, כמו הגויים, כמו הגרן, וזה להדליק מהשקיעה. אני תמיד חשבתי, רבדינה, אני פעם זה דיברתי מהרב, ילד ויזו, אור חדיף. למה מותר, מי שיודע שהוא לא יהיה בחצי שעה, שאחרי השקיעה אחרי צאת הכוכבים. מה יעשה? ידליק מהפלאג, ידליק ב-10 בלילה. עכשיו יוצא פה קצת הפוך מהפשט. כי אתה קורא בשולחן ערוך, השולחן ערוך אומר, יש מי שכתב שאפשר להדליק מהפלאג. אין חולק.
יש מי שאומר
להדליק מהפלאג. אין על זה חולק בשולחן ערוך. אבל כשאתה מסתכל על המקורות של הדליק שהשולחן ערוך להדליק בפלאג, אתה בעצם אומר, מה המקור של זה? זה, לא, זה מארי אבואב, שמארי אבואב אמר ככה. בתוספות ברכות בבית עמוד א', ששם הגמרא מביאה שלפי רב יהודה אפשר להתפלל מה יריב מהפלאג. תוספות שואל, רש"י שואל, ומה עם קריאת שמע? רש"י אומר קריאת שמע, יוצאים לחדי חובת קריאת שמע למיטה. תוספות אומר, מה עם קריאת שמע? לפי רב יהודה, אומר רבנו תם, לפי רב יהודה, שאומר שאפשר להתפלל מה יריב מהפלאג, גם כדי חובת קריאת שמע יוצאים מהפלאג. עכשיו, אני אגיד בסוגריים, נחלקו אחרונים, האם זה בדעת רבנותם? יש כאלה שאמרו בדעת רבנותם רק קריאת שמע יוצאים מהפלאג, כי זה זמן בשוך בכלל לפי רבי יהודה. אבל הרבה אמרו, שגם ברכות תקנו כמו קריאת שמע, אבל הרבה אמרו, לא, סימן שרבנותם סבר, שלפי רבי יהודה זה לילה גמור. אמר המהר"י אבואב, אם זה ככה, שלפי רבנותם זה לילה גמור שיוצאים בדרך חובת קריאת שמע. אמר המהר"י אבואב, אמנם אנחנו לא נסמוך על רבנותם בדאורייתא של קריאת שמע. אבל דיני דרבנן, לסמוך על רבנו תם. לכן חנוכה שזה דרבנן, והוא הדין מביא אותו הלכה שולחן ערוך בפורים בשם תרומת הדשן, שבאמת זה תרומת הדשן, אני זוכר אותו, שכיוון שחנוכה פורים זה דרבנן, אפשר מפלאג המנחה לקרוא מגילה, אפשר גם להדליק נרות.
דרבנן ורבנו תם.
אז עכשיו ככה, זהו. רבנו תם הוא שיטה יחידה, כל הראשונים חולקים עליו. ועכשיו גם בתוך רבנו תם, זו שיטה יחידה שאומרת שרבנו תם לא אמר רק לזמן קריאת שמע, אלא אמר את זה לכל הזמנים, לכל הדברים. זה ב'. ודבר שלישי, זה אתה אומר, אמנם אנחנו לא סוברים כמו רבנו תם, עניין דין דאורייתא, אבל עניין דרבנן, אנחנו נסמוך על רבנו תם, לכן נדליק נרות חנוכה. יש בזה חידוש גדול. לכן אף על פי שהשולחן ערוך כתב את זה בתור יש אומרים, ולא הביא לזה חולק. הדבר הזה חידוש גדול. כשאתה מעמיד את זה לעומת האם להדליק נרות ב-10 בלילה, אז יש לך את הרמב״ם שאומר לא להדליק רק בחצי שעה. יש לך את המהר"ל שאומר לא להדליק רק בחצי שעה. אבל רוב הראשונים הם אומרים אפשר להדליק גם אחר כך, כל זמן שרגע מצויה בשוק. אז אפשר גם להדליק אחר כך. ואם אתה מדליק בבית, כל זמן שגם בדי הבית נאורים. זה באמת זה מסתבר הדבר הזה, נחלקו בזה פוסקי דור, אבל באמת זה מסתבר הדבר הזה יותר, שאם יש לך שתי אפשרויות, לא להדליק בפלאק, אלא יותר טוב להדליק ב-9 בלילה. כי הפלאק זה ממש... אז השולחן ערוך כתב את דעתו, שכשהוא מצא משהו דין שכתב אותו אחד מהפוסקים, ואף אחד אחר לא חלק עליו את זה, אז הוא כותב את זה בשם יש מי שאומר. אבל פה זה ממש דין מחודש, יכול להיות שהפוסקים, רוב הפוסקים לא מסכימים בזה. מה אומר רבי אברהם? עוד שבת זה משהו מיוחד.
אז בואו נחשב על מערב שבת, כמו שבערב שבת אנחנו מדליקים באמצע זה בעיה, אז הוא אומר, לכן אני כל יום, זה ההסברה של מי שאומר שהם סומכים על פלאג. אתה אמר שזה רק של אפשר. זה אתה אומר, זה אפשר בשביל אפשר.
כן, כן.
באמת אין הרשב"א
אני חושב, סובר ש... זה לא בטוח שזה הרשב"א, ובטח לא עד עד פלג המנחה. זה לא עד פלג המנחה. מה זה?
גם אתה זקח את זה רק לכמה דקות.
כן.
לא, אז הוא באמת אומר את זה חד טעמי, שאני
לא מצא כלום. אז לכן אני חושב שזה
ממש נקודה של דבר. לא, כי אני חושב
להבין, איך קבטה, אין זה קוק. טוב, זה עכשיו אחרי זה נתפלפל. זה הרב מרדכי המפורסם על כל הדרות שבת, מה שכל הנרות חנוכה, מה שהוא אומר. לא, המדרגת האדם זה, האדם מצווה בהשתדלות, בעצם כתוב בתרומת הדשן. הוא עשה לפי מה שצריך, זהו, נפטר.
כלול בתוך ה... לא, אז זה די גם אמרתי לנו כבס תפקי.
לא, אתה בא עכשיו מדין משום משום חיציו.
כן, לחינם.
לא, זה לא קשור עכשיו מדי, אני לא בא משתם משום משום חיציו. אני בא לומר מטעם שמדרגת...
שמלחם קציבים על השתת.
וזה כולה, גם חומרה גדולה. כלומר, הרמוד החיים מאוד מאוד, הרמוד החיים יצא להקפיד מאוד, להשתדל לא לשנות מהנהגת ה... הגדולים של הדור הקודם, כמעט ולא שינה שום דבר מכל מה שהוא רצה רבברום. בשנים האחרונות הוא היה מדליק גם למטה. אף על פי שהרב ציודה הדליק למעלה, הרבברום הדליק למעלה. כי זה קשור לשיטתו, שהיה אומר, אם, זה, 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 אם למטה מתפרסם יותר, אתה צריך לעשות את חובת ההשתות לפרסם הכי טוב שאפשר. ואם לא עשית הכי טוב, יכול להיות שלא יצאת ידי חובה. אם עשית את המקסימום שלך, מה תרומת הזה שנצאת ידי חובה? אבל יכול להיות שאם לא עשית את המקסימום, וזה מה שכאילו אחת מעלות של תרומת הזה, שנשאר מאוד אחד לצאת תמיד האדם, הם היה אומר, מי שלפני התקנה, לפני שאת הסכנה, היה מדליק בבית, מה היה הדין שלו?
לא טוב, לפי תסות, בכלל.
אז זאת אומרת, למה לא טוב? הוא הדליק בבית. אתה רואה שאחרי, אתה רואה הרי שאחרי הגזרה, אפשר לשים על השולחנו ודיו, ומה היה לפני הגזרה? אם אתה אומר שלא יצא, למה לא יצא? פרסם לבני הבית. אם לא עשה את הפרסום הכי גדול שהוא יכול, הוא לא יצא ידי חובה. מביל, נכון? סבך אותנו ממש. מלחיץ מאוד. רק הרי פה מדליקים, אז החזוני שאומר לך, טוב, ירושלים לא נהגו כמו חזוני. חזוני שאומר לך, החצרות שלנו, מה שהוא מביא מהתחלה דבר הבא אתך. חצרות של השעה, שרוף את השמישן בחצר. אחרי אתה יכול להדליק בחצר, בפתח החצר, כי חצר היא מיוחסת אליך. ואתה עכשיו, כשאתה גר בחדר מדרגות, בגיורה, מה הקשר של החדר מדרגות אליך? יש קשר. ירושלים, כולם נקטו שיש קשר. יש קשר, ולכן נדליק כל הפתחי הבתים. כל ירושלים הוותיקה היו מדליקים על פתחי החצרות. גם החצרות המשותפים היו מדליקים על פתח החצר לרחוב. לא זה. טוב, אז בואו רק נחתוב פה עוד משהו אחד רק בדבר הזה, שיש לנו פה ב... שכר מצוות נר חנוכה. קפטץ. אז זה בעצם כאילו, כמעט הסוגיה האחרונה. שכר מצוות, השכר על זאת המצווה. אז הגמרא מביאה ארבע עניינים, ארבע מצוות, ארבע מדרגות של שכר. הרגיל בני רב עיני בנים תמיד חכמים. אז העיר במזוזה זוכל את איראנה. אז העיר בציצית זוכל את הליטנאה. אז העיר בקידוש היום זוכל ממלא גרבי יין. אומר המהר"ל, זה ארבע מדרגות של שכר, שלכן מנו אותם אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי. כי ארבע מדרגות של שכר בעולם הזה, כל אחד שייך למדרגה אחרת של שלמות מדרגת האדם. ובואו נקרא רגע את הראשונה. הראשונה זה, אני קורא פה בכפתת בעמודה הימנית, חמש שורות מלמטה. ופירוש זה, אחרי שהוא מביא את המימרה הזאת, הוא מקשה כמה קושיות, בסדר, זה אנחנו מכירים. ופירוש זה, כי אדם הוא מוכן לעולם הזה, והעולם הזה נקרא נר. וזה מפני כי הנר הוא דולק לזמן מה? ויש לו הפסק, וככה האדם שוב בעולם הזה, יש לדבר הזה הפסק כמו הנר שהוא לזמן מה. ואחר כך הוא קבל. וכן אמרו מסכת סוטה, כי נר מצווה תורה, הוא תלך כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, את המצווה בנר לומר לך, מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, כי הוא מפסיק, אף מצווה אינה מגינה לפי שעה, ואת התורה באור לומר לך, מה הוא מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם, וגם מפני כי העולם הזה הוא גשמי והוא מקבל צורה, לכך נקרא העולם הזה נר. כי הנר הוא גשמי, הוא מקבל האור שהוא נחשב כמו צורה, כזה כמו שהסברנו למעלה. לפיכך העולם הזה דומה לגמרי לנר, ואמר כי הרגיל בנר מוכן שיהיה לו עולם הזה, שהוא נר, מפני כי אדם בעולם הזה הוא בעל מיטה, ולא נקרא שיש לו עולם הזה בשלמות, רק כאשר יש לו בנים שנשארים אחריו, ולפיכך אמר רב זעיר בנר יש לו בנים תלמידי חכמים. נעשים פה רגע נקודה. נדמה לי שקלט אמר על ככה, אומר, כשאתה לוקח את עולם הזה בצורתו הנכונה, באמת עולם הזה ראוי לך שתנחל אותו מבחינה נצחית. אומנם אתה לא יכול לחיות לנצח, אבל בסדר, בניו של אדם זה... סדר כזה שאתה אומר הם זה, אז הם חיים לנצח. אתה לוקח את העולם הזה בצורה הנכונה, אתה זוכה לנחלה בלי מצרים. אחר כך אומר המהר"ל, אז לכן זה נר חנוכה. נר חנוכה שייך למדרגת העולם הזה, וזה שוב, אני בגלל זה הרחתי בשמיני, כי נדמה לי שכאילו דווקא המדרגה הכי עליונה, היא עכשיו גם בונה לנו קצת את מדרגת העולם הזה. אז הנר שייך אל העולם הזה, כלומר, דווקא המדרגה של השמיני היא השורך לעולם הזה. אז אחר כך יש לנו את הזעיר במזוזה, וזעיר בציצית, והזעיר בקידוש היום, וזה כל המדרגות של כל המדרגות של ההתעלות. כי המזוזה זה שייך אל מקום מנוחה, ואז הוא קרוב אל הקדוש ברוך הוא מצד נשמתו, יש לו בית. המזוזה זה הנהגת הבית הנכונה. לקבוע את היישוב שלך, את השייכות שלך, את הדירה שלך במקום טוב. והציצית הוא זוכה לתלית נאה בזמן התחייה, נכון? כי הוא יקום בבגדים, אומר המהר"ל, מה הכוונה יקום בבגדים? זאת אומרת, יהיה סדר כזה של התעלות אמיתית של כל פחיתויות העולם הזה, שלא כמו מדרגת העולם הזה, שאתה אומר, הגוף מגונה וצחק לחסות אותו, אלא הגוף יקום עם אלבוש, בחלוק כדי רבנן, כלומר, הסדר הזה של הצניות, הטבעיות, השלמות של הגוף, הגוף יקום עם המלבוש שלו. כלומר, הצניות היא תהיה כל כך טבעית, הסדר למקם כל דבר במקום הנכון שלו, זה יהיה כל כך טבעי אחר התחייה, אז הזעיר בציצית שייך לדבר הזה, ואחר כך, קידוש היום, יין המשומר, עולם הבא, וכל יום ממלא גרבי יין, זה היין המשומר לצדיקים לעתיד לעבור, זה יין המשומר, זה הדבר הכי נעלם, ובזה המהר"ל תמיד בדרכו, כשהוא כל פעם נוגע לסוגיית היין, ישר המהר"ל ב... הדבר הזה, על כל ההפקרות הזאת, לשתות יין עם הגויים. היין זה דבר נסתר, נעלם. וישראל זוכים לישועה, אומר המהר"ל, בגבורות. למה? כי הם לא מגלים את הסוד. אז לא היה גזרת יין. כי הם לא מגלים את הסוד. נכנס יין, יצא סוד. אז הם לא מגלים את הסוד. שומרים על המדרגה של העולם הפנימי. אז המדרגה הזאת של הזעיר בקידוש היום וחומר על גרו יין, זה החילונה, אומר המהר"ל. זה יחד סדר כזה. של יום שכולו שבת ונוחה לחיי עולמים, סדר כזה של סודות התורה, מעלת התורה, ששבת היא נמצאת בבית גנזי, אז לגלות את כל בית הגנזים האלוקי שיש לקדוש ברוך הוא וכו', ואז יש לנו את התויכך הגדולה על כל הדברים האלה, והחובה שלנו גם להוכיח את הכל, ואז טוב, זה גדרי תוכחה וכו'. אבל מה שכן אני חושב שהדבר הזה, אני הייתי רק מצרף את מה שהמהר"ל כתב, על גדר סתם אינם, שזה דין ברבנן, הייתי קורא את זה גם למצוות חנוכה. אמרה בכלל לא הזכיר את זה לחנוכה, בעמוד לבית. אמרה אומר, טובים דודיך מיין, דברי סופרים יותר מדברי תורה. למה? אומר אמרה, בדברי סופרים אתה מגלה את מידת האהבה. דברי תורה, אז אתה מחויב, הקדוש ברוך הוא גזר עליך. דברי סופרים אתה מגלה את מידת האהבה. חביבים דברי סופרים יותר מנה של תורה. המהר"ל לוקח את זה בכל התוכחה שלו, זה סתם יינן, נכון? אבל זה בעצם היה גם מאוד טוב לכתוב את זה על נר חנוכה. המהר"ל כתב את זה על פורים. נכון? למה הוא כתב את זה על פורים? כי פורים זה המצווה דרבנן הראשונה, אחרי שנגמרה הנבואה. אז בעצם כאילו כל התקנות שהיו לפני פורים, אז עוד היה שותף בהם סדר נבואי. אז זה לא רק דרבנן, רק לפי השכל האנושי. אומר המהר"ל, בפורים, שזה המצווה הראשונה, זה נקרא דור קיבלו על מי אחשוורוש. אבל זה היה גם עוד מתאים לחנוכה, חנוכה ופורים, שגם פה זה סדר כזה שאנחנו מקבלים. תם ונשלם תהילה לאל עולם. ירנו, השם נפלאות מתורתו, ישלח לנו משיח צדקנו.
אמן.
כן.
למה? זה
ברוך,
להתחיל פורים.
מה זה?
להתחיל
פורים. אז אנחנו אולי, חשבנו אולי לעשות... הרב דוד יום שלישי יבוא, יום שלישי לא הקרוב, לעשות ביום שלישי חנוכה, לעשות קצת כאילו מסיבה, ואז גם באמת לחשוב באמת מה עושים.